כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מאמא מאמלקת. תובנה אחת, שינוי קטן לחיים גדולים. עם גילי רוזנהויז.
איזה כיף להיפגש, ממש התגעגעתי. אנחנו במאמא מאמלקת, פרק 16, אנחנו בתקופה של מלחמה. באמת, זה קשוח, וגם לא הייתי כאן כל כך הרבה זמן שהלב שלי כבר... אך, אז כיף לחזור, כיף להיות, מה שלומכם? תקופה מורכבת מאוד. יוצאים מממד, נכנסים, אזעקות, התראות כל היום. תקופה די כאוטית. אנחנו נדבר היום על ארבע הסכמות של דון מיגל רויס. ספר לא ישן, לא חדש, די אנטיקה כזה שיושב לרובנו על המדף. קצרצר כזה, חמוד. מדריך מעשי לחופש אישי, כך רשם דון מיגל רויס. סתם, אני בווייב שטות היום, כי בדיוק חזרנו מהממד פה וצחוקים. יש משפט מהספר שמסכם את הרעיון המרכזי בצורה מאוד מאוד חדה. זה הולך ככה. The entire dream of the planet is made of agreements. כלומר, מה שאנחנו קוראים לו מציאות מבוסס על הסכמות, אמונות ודפוסים שאנחנו מאמצות לאורך החיים. מה שמעניין פה זה שאנחנו לא תמיד מודעות לזה. אז אמהות יקרות, סטודנטים, חברים, הספר פה מתאר רעיון כללי של חלום. מה זה חלום? האדם הישן, דיברנו על זה גם פרק קודם. אנחנו חיים בתוך מערכת של אמונות. בעולם שלי למשל, מה זה להיות אימא טובה? איך הסביבה אמורה להתנהג? מה נחשב הצלחה? מה נחשב כישלון? רק שיש פה בעיה. האמונות האלו הופכות לאוטומט. We don't perceive the world as it is. We perceive it as we are. אנחנו לא רואות את המציאות שלנו נקייה, אלא דרך פילטרים פנימיים. ויש פה את ארבעת ההסכמות עם דוגמאות שאני רוצה להיכנס אליהם עכשיו. הפרק הראשון בעצם מדבר על כוח המילה, ואיך זה קשור לתפיסה ולמשקפיים ובעצם תפיסת המציאות ואותו אוטומט. Your word is your power. The world is like a seed. אם הכל מתחיל במילים, והמילים שלנו יוצרות זרעים במוח, לא רק במוח שלנו, גם במוח של אחרים. בואו נבין רגע את הכוח של המילה. מילה יכולה לבנות, מילה יכולה להרוס, לתמוך, ומילה יכולה גם מאוד לפגוע. תמיד אני אומרת, מילה שיוצאת לא חוזרת. עכשיו, המילים לעצמנו הן חשובות לא פחות. כי עם הזולת יש עוד מערכות ועוד קשרים שהם בעלי ערך, אז נניח חברה פגעה בי, ואני אמנם זוכרת והמילה כאבה לי, אבל אני גם... זה מורכב יותר, יש היסטוריה ומערכת יחסים, והבן אדם שנמצא מולי, ואינטרסים, באיזשהו מקום, המילה הזו מתחילה מהמילה לעצמי, כי לאחר אני עוד איכשהו יכולה למצוא, בגלל מה שציינתי פה, את הכוח לסלוח. המילים לעצמי. מה המיינד שלי שומע, ואיך אני מדברת לעצמי. אז רויס מדבר על זה שכשאנחנו מדברות לעצמנו בצורה של ביקורת, אנחנו בעצם מכתיבות לעצמנו אמונות. ואם אנחנו אומרים לעצמנו שוב ושוב, נגיד, אני לא מספיק טובה, או פישלתי, 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 זה הופך לאמונה. אני נורא רוצה להגיע לדברים, ויש, איך אומר לי הבוס שלי, על אף המלחמה ועל אף המצב, היעדים הרבעוניים הם היעדים הרבעוניים. וכמובן שבבית ילדים צריכים אותך, הכאוס, הכאוס המוחלט. אז כן, אנחנו רוצים לעמוד בקצב, אבל אם אני אשב ואגיד לעצמי, אוש, היום לא קראתי, באמת, לא קראתי כמו שרציתי, לא עמדתי בקצב שתכננתי. אז אנחנו נכנסים לאיזה זהות, מגדירים לעצמנו זהות, וזה די מחרבש, כי זה לא באמת מגדיר אותנו, במקום לעשות את אותו דבר, אבל בלי הגדרה זהותית שלילית, כן? כל החלק הראשון שמדבר על הכוח של מילה, מראה לנו כמה המילים לעצמנו, ובכלל לזולת, הן קריטיות, כי הן יוצרות זרעים במוח, ומתוקף אותה מילים, הרגשות, המחשבות, ההתנהגויות, כוחן של מערכות יחסים, הסביבה, הקהילה, כל כך הרבה דברים. כוח המילה. טוב, אני אקריא לכם רגע, פתחתי פה את עמוד 31. כשאנו מודעים לכוחן העצום של מילים, אנו יכולים להבין איזה כוח יוצא מפינו. פחד אחד או ספק אחד הנזרעים בתודעתנו. די בהם כדי ליצור דרמה אינסופית של אירועים. מילה יחידה. די בה להטיל כישוף. ובני האדם משתמשים במילה כמחשפים, ומטילים זה על זה כשפים ללא מחשבה. כל אדם הוא קוסם, לטוב או לרע, ובאמצעות המילים שלנו, יש ביכולתנו לחשף מישהו או לשחרר מישהו. אני אוהבת את זה, כי פתאום בדמיון שלי זה כזה, וואו, אנחנו על במה, ולכולנו יש מקל קסמים, ואיזה כוח אלאי זה, ואיזה זכות להשפיע ולהעניק. למשל, אם אני חושבת על חברה טובה, או על מישהי בעבודה, שהיא רק הגיעה, ויש לי את הכוח, היא מילה טובה, להטוות במישהו אחר דבר חיובי, לצבוע לרגע את המחשבה שלהם, וכמובן לעשות את זה ממקום טוב. אז הוא לקח את זה כמו קוסם, לטוב או לרע, לחשף או לשחרר מישהו. עכשיו הוא לוקח את זה בעמוד 33 גם לחטא ולדחייה, שזה החטא העצמי הגדול ביותר שאנחנו מבצעים. הוא לוקח את זה למונחים דתיים. דחייה עצמית היא חטא קטלני המוביל למוות. חטא הוא כל מה שאתם עושים אשר פועל נגדכם. כל מה שאתם חשים או אומרים או מאמינים בו, הפועל לרעתכם. אז בעצם אני פועלת נגד עצמי כשאני שופטת או מאשימה את עצמי. מי לא עושה את זה? רגע. להיות טהור הוא לא לפעול נגד עצמך. כשאתם טהורים, אתם נוטלים אחריות. יש פה חלק שמצמרר אותי, אבל כמה הוא נכון. שמדבר על האמא העיפה שחוזרת מעבודה, ויש לה בת מקסימה, ושרה בכל רם, והאמא פשוט אינטליגנטית וטובת לב. כל כך העיפה שהיא אומרת לה, די, יש לך כל היום ונורא, את מוכנה לשתוק? ואז בין אם זה מת ובין אם זה לא, הילדה עושה הסכם עם עצמה, כי היא מאמינה במה שאימא שלה אמרה. ומאז היא לא שרה. והיא נעשתה בישנית בבית ספר, ומסרבת לשיר, וזה הכל הסכמים שבעצם לאחר מכן נוצרים הסכמים נוספים, כי מאז שהיא נהייתה בישנית, הכל השתנה בה. היא גם האמינה שעליה להדחיק את רגשותיה, כדי שהיא תהיה מקובלת ואהובה, היא צריכה להקטין את עצמה. אנחנו עושים הסכמים שהופכים להיות חלק ממערכת האמונות שלנו. וההסכם הגרוע מכולם, הכישוף הגרוע מכולם, הוא רכילות. אנחנו שומעים אנשים סביבנו מרחלים, אנחנו מביעים את הדעה שלנו על אנשים אחרים, אפילו שאנחנו לא מכירים אותם. וכמה אנחנו עושים את זה היום, אחד על השני. ויש פתגם ישן שאומר, האומללות אוהבת חברה, ואנשים הסובלים בגיהנום אינם רוצים לסבול לבדם. פחד וסבל, הם חלק חשוב מהחלום שלנו כאן על הפלנטה. החלום הזה שבו אנחנו נשארים מדוקאים במובן מסוים. אז בואו ננסה לחשוב שרכילות זה כמו וירוס, כן? זה מתפשט. והכי לרעה שאפשר. טוב, אז תואר המילה, לשמור על תואר המילה, זה היה ההסכם הראשון. אנחנו נעבור להסכם השני, אל תיקחו שום דבר באופן אישי. עכשיו, הרעיון פה, nothing others do is because of you, כן? מה זה בעצם אומר? פעם אחי אמר לי, זה לא קשור אלייך. ישבתי ואיבדתי. ברור שזה לא קשור אליי, זה קשור למיליון דברים, ואולי גם אליי. Nothing others do is because of you. כנראה ששום דבר שאחרים עושים לא באמת קשור אליי, אז אם נזכיר לעצמנו ותזכירו לעצמכם, שההתנהגות הזאת, המילה הזו, האירוע הזה, whatever, זה קשור לבן אדם שמולכם. It's not because of you. ולמה זה קורה? למה אנחנו נוטים לחשוב שזה כן, ולמה אנחנו כן לוקחים דברים אישית? כי אנחנו פועלים מתוך העולם הפנימי, שלנו, לא מתוך התגובה אל העולם. כל אחד מאיתנו כרגע חווה את המציאות דרך אותו חלום, כן? החלום שלנו. הוא לוקח דוגמה בספר על אדם שמבקר אותך. הוא לא בהכרח מדבר עליך, אלא הוא מדבר ומבקר, כן? את החינוך שלו, את סט האמונות שלו, הפחדים שלו. עכשיו, גם אצלי, אוקיי? מישהו לא מגיב. וואלה, בא לי. לא מגיב למשהו שאני אומרת, אז האוטומט, הוא מתעלם ממני. הוא לא רואה אותי. הספר מזמין לבחור באפשרות שלא מוסיפה לנו עוד סבל. ולקחת דברים אישית, זה בסוף חיבור אוטומטי, כן? בין פעולה של אחרים לבין הערך העצמי שלי. תחשבו על זה רגע. אומרים משהו שפוגע בי, כן? אז אנחנו יכולים להגיד לצד השני, מה שאתה אומר פוגע בי. אבל בפועל דון רויס אומר לנו, לא הדברים שאני אומר הם הפוגעים בכם, כי אם העובדה שהדברים שאמרתי נוגעים בפצעים שכבר קיימים בכם. זאת אומרת שאנחנו פוגעים בעצמנו, כן? אין סיבה לקחת דברים באופן אישי, לא מתוך איזשהו חוסר אמון או חוסר הערכה, אלא מתוך ההבנה שאנשים רואים את העולם בעיניים שונות. כל אחד ואחת מאיתנו רואים את העולם בעיניים שלו. ואנחנו יוצרים בתודעה את התמונה, ובה אנחנו, הבמאי, המפיק, השחקן הראשי, שחקני המשנה, זה הסרט שלנו. וכך גם בדיוק הוא רושם. ואם אנחנו חיים חיים ללא פחד, אם אנחנו חיים מתוך אהבה, אז אנחנו לא נותנים מקום להתקיים לכל הרגשות האלו. ואז סביר ונרגיש סבבה. וכל מה שמסביב, סבבה. כי אנחנו אוהבים. אוהבים את מי שאנחנו, שבעי רצון מעצמנו, מהדברים, מהחיים, שלבים בצורה מסוימת. ואז כל מה שאחרים עושים, חשים, חושבים, אנחנו לא ניקח באופן אישי, גם אם הם אומרים לנו, אוי, אנחנו נפלאים, כי זה לא קשור אלינו, זה קשור אליהם. אני לא צריכה מישהו שיגיד לי, את נפלאה. אני לא מסתמכת על הדברים של אנשים אחרים, נכון? אז בעצם אנחנו מבינים בפרק השני, בהסכם השני, כן? אל תיקחו שום דבר באופן אישי. התודעה שלנו יכולה לקלוט ולראות מציאויות בעיניים, אבל היא גם קולטת ורואה שלא באמצעות העיניים. אנחנו רוצים לחיות כאן במקום שבו יש שקט ושלווה. ואם נוכל להפוך את ההסכם השני להרגל, אז אולי נגלה שאנחנו זוכים בהמון המון חופש. אז חופש, ואנחנו מגיעים להסכם השלישי. אל תניחו הנחות. נטייה טבעית. מאמינים גם באותם הנחות. יכולים להישבע שהם אמת. הנחות לגבי מה אחרים עושים, חושבים. רגע. אני מעוניין לחיות ככה? אולי ננסה להבין מאיפה זה בא. אנחנו לא אוהבים חוסר ודאות, נכון? אז אנחנו בדרך כלל ממלאים את הפער. כמו פאזל. פאזל, מישהו אמר משהו, קרה אירוע, יש איזו תגובה, אירוע תגובה, ואז אני רוצה להשלים את החלק החסר בפאזל. אז כמה טבעי זה למלא את הפער בהנחה. רק ש... אותם הנחות לא מבוססות, לא נבדקו, ולעיתים קרובות הן פשוט לא נכונות. אני אקח דוגמה קלאסית מהספר, אוקיי? שני אנשים מפרשים את אותו אירוע אחרת לגמרי. כל אחד מביא לאירוע את הסיפור שלו. תיקחו סיטואציה מהחיים שלכם. דיברתי קודם על בעלי. אני שואלת, הוא לא עונה, ישר האוטומט. הוא לא רואה אותי, הוא מתעלם, הוא כועס, אולי לא אכפת לו, במקום פשוט לשאול. לשאול, היי, מה קורה? היי, אתה שומע אותי? יובל. הנחות הן מקור מרכזי לקונפליקטים, כי הן הופכות סיפור פנימי לעובדה. עובדה שהיא שקר גמור, כן? אני רוצה להראות לכם משהו מהספר. עמוד 62. ביצוע פעולה שוב ושוב מעצים את כוח הרצון שלכם, מזין את הזרע ובונה בסיס יציב שעליו יוכל ההרגל החדש לצמוח. לאחר חזרות רבות, יהפכו הסכמים החדשים לטבע שני. תיווכחו איך קסם המילים שלכם הופך אתכם ממחשפים לקוסמים. קוסמים שמשתמשים במילה כדי ליצור, לתת, לשתף ולאהוב. כשתהפכו הסכם יחיד זה להרגל, ישתנו חייכם לחלוטין. כשאתם מתמירים את חלומכם כולו, הקסם פשוט מתרחש בחייכם. בקיצור, זאת הדרך לשליטה בכוונה, כן? שליטה בנשמה, שליטה באהבה, שליטה בהוקרת תודה. אני אוהבת את ההסכם הזה, לא להניח הנחות. דבר שנשמע די פשוט, הוא די מורכב. הקעקוע הבא שלי צריך להיות סימן שאלה גדול על כף היד כדי להזכיר לי, פשוט לשאול ולהטיל ספק. יאללה, הגענו להסכם הרביעי והאחרון. עשו תמיד כמיטב יכולתכם. תראי, הספר לא מבקש ממך להיות אחרת. הוא מציע לך לשים לב למה שאת כבר עושה באוטומט. ופשוט לבחור מחדש. You can change your agreements, and with it, your whole life will change. אמא, זה תפס אותי. וזו הסיבה שאני כאן, בשביל המשפטים האלה. You can change your agreements, and with it, your whole life will change. לשאול שאלות, להפריד בין עובדה לפרשנות, לנסות להשתמש במילים יותר מדויקות, לפעמים השתיקה יפה לה, כן? אני מתקרבת לחוויה יותר נקייה של מציאות, במקום... ואתם יודעים על מה אני מדברת כבר, לחיות בתוך חלום, ללכת בעודנו ישנים, אותו חלום שמייצר סבל מיותר. וזה בא מהנחת הנחות, מלקחת דברים ללב, מלדבר לעצמנו בצורה ביקורתית ומקטינה, מלחיות בשקר, חברים, חברות. תרגול ארבעת ההסכמים הוא פעולה אדירה של כוח, עמוד 85, ביטול הכישוף השחור אשר בתודעתכם מצריך כוח אישי אדיר. בכל פעם שאתם מבטלים הסכם, אתם רוכשים כוח רב יותר. עליכם להתחיל בביטול הסכמים קטנים, הדורשים מידה פחותה של כוח. לאחר ביטול ההסכמים הקטנים, כוחכם האישי יגבר עד שתגיעו לשלב שבו תוכלו לבסוף להתמודד עם השדים הגדולים המצויים בתודעתכם. למשל, אותה ילדה קטנה, זו שאמרו לה לא לשיר בכל רם, היום בת 20 ועדיין אינה שרה, אבל היא יכולה לגבור על זה, כי היא יכולה להגיד לעצמה, בסדר, אני אנסה לשיר, גם אם אני שרה גרוע, שזו האמונה המקבילה שלה, כן? והיא יכולה גם להעמיד פנים, שמישהו מוחא לכפיים ואמר לה, או, זה נשמע נפלא. היא יכולה במעט לבטל את ההסכם, שבחלקו גם ימשיך להתקיים, אבל עכשיו יש בה יותר כוח ואומץ, אומץ לבטל את ההסכם הישן, ובעצם ליצור הסכם חדש עם עצמה. כמו אמונה חדשה מעצימה. חברים, אנחנו סיימנו להיום, היה לי ממש כיף, תודה. אני גילי רוזנהויז, אתם מוזמנים לכתוב לי איזה ספר הייתם רוצים שנעמלק בספוטיפיי, באינסטגרם, וזהו בגדול, לכו לריב, להשלים בממד, והכל טוב, שיהיה לנו שבת של שקט. יאללה ביי!